תוכניות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18 פרק מספר 8. אני אביב מנוח.
ואני עומר קפלן. ניסיתי להתאים את זה לווייב שלך היום.
לקיידנס.
כן, פשוט לא יודע, הבאת כזה, משהו כזה, לייט נייט, אז ניסיתי ככה.
זה, תמיד אני מצליח לעשות את הטון, את הטונליות הזה בפתיח, וברגע שמתחילים לדבר רציף, זה נאבד לי לחלוטין.
למרות ש...
חגי גומפרט אומר שיש לי קול מאוד מרגיע בפודקאסט.
יש לך קול מאוד מרגיע באופן כללי. אני רגיל שאתה מתחיל באנרגיה גבוהה, אז כזה, עונה 18, פרק 8.
לא, הפתיח מתחרז, במיוחד מאז שאירן הציע לי להפוך את זה לברוכות הבאים. אז ברוכות הבאים, סרטים משחקים, זה עובד טוב.
זה, אני מתגעגע לאירן, בזמן לא הקלטנו ביחד.
בסדר, אפשר לארגן את זה. אירן הוא המנחה סוגר פינות, אז הוא היה לפני שני פרקים כשזה היה מתוכנן שהוא יהיה, ואז הוא היה שבוע שעבר שהיינו צריכים עוד מישהו לפרק סוף שנה, אז אירן סגר לנו פינה, שזה היה מפתיע, כי בדרך כלל אירן לא משחק משחקים שיצאו באותה שנה, אבל הוא עכשיו בגלל גיימפאס, אז פתאום יש לו משחקים שהוא משחק.
אוקיי, אז טוב, אל תעשה לי ספוילר, אני אלך להקשיב לשמוע מה משחקי השנה שלכם.
אתה מוזמן, יצא אתמול פרק סיכום השנה. אני כבר אגיד לך שאין שם הרבה משחקי כאילו היי פרופל טריפל איי, רוב מה ששמנו בתור משחקי השנה זה אינדי קטנים יותר.
אוקיי, מעניין, אני נבדוק את זה.
כן. טוב, אז כך, נעשה פתיח ונתחיל בתוכנית הזאת. אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ טוויץ', twitch.tv/isosupreme, ובשרת הדיסקורד, iso.me/discord, אתם יכולים להצטרף אלינו בשידור החי, ולצ'וטט איתנו בצ'אט במהלכו. אגב, אם אתם כאילו לא רשומים, כאילו לא עושים פולו לטוויץ' ולא מקפיץ לכם התראה כשאני בשידור, אז בשרת דיסקורד עצמו, א', יש התראות לייב אלרטס, שאפשר לדעת מתי זה מתחיל, וב', בדרך כלל, אני מסודר ועושה איבנט בשרת מבעוד מועד, כדי שתדעו מתי תהיה הקלטה. אז ככה אפשר לעקוב אחרי הקלטות. הפרקים עולים לאחר מכן, לאתר iso.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר, וכישורים להוספה באפליקציות פודקאסטין המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על חדשות ודיונים, התעשייה, שהכל הולך לזבל, ודברים ששיחקנו לאחרונה, ודברים שנשחק בעתיד. עומר, מה מזג האוויר באוהיו, תגיד?
תקשיב, אני לא ראיתי שמש כבר 10 ימים.
האמת, אני רוצה להגיד לך משהו טוב. היום היה קצת שמש, אבל יחסית לישראל, יש לנו כבר שבועיים ברצף של גשם. ועוד צפוי עוד שבוע.
אז איך זה מרגיש להיות במדינה שיש בה כל הזמן שמש, ואז להיות 10 ימים בלי שמש?
זה כזה תענוג, זה הזמן הכי טוב בחיים שלי, סוף יש חורף נורמלי.
אני אומר, אתמול אני נכנסתי לגוגל, כתבתי שמש, שתי אימג'ז, אני לא זוכר איך זה הדבר הזה נראה. שמעתי שיש דבר כזה.
אתה מנסה לספוג ויטמין D דרך המסך?
עוז... בעיקר, אבל כן, וואו, זהו, אז קר. היו לנו כמה ימים של מינוס 17, שהיה כזה קצת קשוח. אבל האמת היא בין מינוס 7 למינוס 10 למינוס 17, ההבדל היחיד זה כמה זמן אתה יכול להיות בחוץ לפני שהפרצוף שלך קופה ואתה חייב לרוץ לאיזה חימום.
כבר אין לך עוד שכבות להוסיף.
לא, כן, מתישהו כאילו כבר אף שלך נושר, אתה אומרת, אוקיי, פשוט, אני כבר מבטר, מצדי שיהיה מינוס 30, כבר, מה ההבדל בין 17 ל-30?
אז פה בעמק הירדן בשבועיים האחרונים יש לי 9-10 מעלות, שמבחינתי זה הטווח האידיאלי לחורף. כמובן שמחוץ לעמק הירדן יש לאנשים קצת טמפרטורה נמוכה יותר.
10 מעלות זה נהדר.
כן. טוב, אז רציתי לפתוח את התוכנית במה שלא עשינו כבר די הרבה זמן, וחשבתי, טוב, נזכיר קצת למאזינים, אז מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, אם בא לכם לתמוך בתוכנית, אז יש במקום, אם אתם זוכרים מפעם, היו מיליון קישורים שהייתי נותן, אז עכשיו יש קישור אחד, זה נקרא support.theburn.live, תזכורת לזמן שבאים, היינו מקליטים את The Burn, פשוט עדיין משתמש ב-URL הזה, ויכול להיות שיהודה ואני נחזור לעשות את זה גם, ובכתובת הזאת, support.theburn.live, יש לכם פשוט רשימה של כל קישורי האפיליאט, שאתם יכולים להשתמש בהם בשביל לתמוך בנו, פלוס המרץ' שלנו. אז יש את המרץ', יש דרייב טרו RPG, יש המבל בנדל, ואז יש אפיליאט של כל מיני שירותים שאני משתמש בהם, כמו Backblades ו-Express VPNs וכל מיני דברים כאלה. זהו, האמת שבחודש הקודם די הרבה אנשים, כי יחסית, כן, הכל יחסי, קנו דרך ההמבל בנדל שלי, אז קיבלתי איזה $40, משהו כזה, זה היה מאוד נחמד.
זה נהדר.
וגם בדרייב טו RPG, לאחרונה בגלל היציאה של העותקים בקריחה קשה, של שליטות ונבלים ופלאים, אז יש רכישות חדשות של הספרים, אז זה גם נחמד מאוד. ועומר, אתה קיבלת עותקים מיוחדים אמריקאים של הספרים השבוע.
כן, לא רק ש... קודם כל תודה, זה היה נורא נחמד, ולא רק שקיבלתי עותקים אמריקאים מיוחדים, אפילו הצליחו להדפיס אותם בכיוון הנכון, שזה מאוד חריג.
שזאת הייתה כל המטרה של התרגיל הזה, כן?
מבחינתי אתה שלחת לי מתנה, תסלח לי.
זה נכון. נכון, שאלתי לך מתי.
וגם אני יכול להמליץ לכל המאזינים, למרות שאני משוחד וקיבלתי במתנה, שמאוד מאוד נהניתי ולקרוא, והפורמט היה מגניב, וזה היה ממש נחמד.
ייי, זה גניב. מצוין, אז זה היה...
זה עשית.
זה היה איזה כיף, כן, כנה, לא מזויף.
זאת הייתה קריאת שמחה שלך?
כן.
נהדר, אוקיי, אני לוקח את זה.
איזה נבלולי אתה. טוב, אז זה היה החלק השמח של תחילת התוכנית. וכעת נעבור לכמה דברים חרה קורים בתעשייה.
זהו, רציתי להגיד, אני מדבר על נבלולי. בבקשה, יש לך עכשיו את כל ה... כן,
אז פרספקטיבה. הסנטימנט המוביל באינטרנט בשבועיים האחרונים הוא כזה... חשבתם שהאקוויזישן של מייקרוסופט את אקטיביזן בליזרד היה טוב? טעיתם, הם עשו מה שנקרא redundancy consolidation וביטלו את כל המשרות של אקטיביזן בליזרד ופיתרו 1900 אנשים. אז מייקרוסופט הם חרות, וכל ההבטחות שהבטיחו טרם המיזוג, שהם לא ייפגע, ולא זה, ולא בלה, ולא פה, ולא שם, זה חרטה ברטה. וכמו שהזכירו לנו בטוויטר באותו, ביומיים שהחדשות האלה יצאו, מרג'רס טובים אך ורק לבעלי המניות, הם לא טובים לאף אחד אחר. ואז זה הייתה תוספת שלי, כל ההתעסקות בעזיבה של קוטיק הייתה רק מסך עשן. הכילו אותנו, אנחנו הולכים לגרש את קוטיק שתחת ידו היו תביעות על הטרדות וכאלה, והנה עתיד חדש לאקטיביזן בליזרד, וזה הכל היה מסך עשן לזה שהם הולכים לא להשאיר אף אחד בחברות האלה. כדי להבין כמה זה חמור, א', כל החטיבה שעסקה במשחק החדש של בליזרד, המשחק ההישרדות, ה-IP החדש שלהם, שהיה בפיתוח 6 שנים, חוסלה לחלוטין. המשחק הזה לא הולך לצאת אי פעם. פחות או יותר חצי מכל היחידות האחרות שלהם חוסלו. Overwatch, Diablo, לא יודע לגבי Warcraft, סארקף לא שמעתי על זה, אבל Diablo בוודאות. והיום, ממש היום, דווח שכל חטיבת האי-ספורט, של אקטיביזן בליזרד, להוציא 12 אנשים, נמחקה. חברות שפחות או יותר הקור ביזנס שלהם זה אי-ספורט, כאילו, במיוחד בליזרד, כמעט הסיבה היחידה שהם מפתחים משחקים זה אי-ספורט, מחקו לחלוטין את חטיבת האי-ספורט שלהם. אז אם ציפיתם לאיזשהו עתיד מזהיר לאקטיביזן בליזרד תחת מייקרוסופט, זה לא הולך לקרות. אגב, פיתרו את ה-CEO של בליזרד, ומחליפים אותו באקזקיוטיב לשעבר של אקטיביז'ן.
זאת לא הייתה מישהי מהסטודיו הקטן ההוא שהם קנו, ויקריאס משהו, ויז'נס, משהו כזה?
לא התעמקתי.
ה-CEO של בליזרד שפיטרו? אוקיי, אז בוא ניתן לך את הסילבר ליינינג. קודם כל, מייקרוסופט, נבלים, הקורפורט הוא לא חבר שלך, וכל מה שצריך להגיד.
כן.
אבל אני אתן לך שתי נקודות אור נחמדות בכל הסיפור הזה. דיברת על אוברוואץ', דיאבלו, ה-IP החדש, קודם כל ממש מאכזב שה-IP החדש
ממש מאכזב, אנחנו היינו צמאים ל-IP חדש מבליזרד, ועכשיו כאילו בשלב הזה לקרוא לזה בליזרד זה כבר it's in name only מה שנקרא.
כן, אז אני אתן לך נקודת אור ראשונה, במי לא נגעו? ב-Heroes of the Storm, מה שמת אתה כבר לא יכול להרוג יותר.
What is dead cannot be killed.
בדיוק. אז מכל הטבח הדבר הזה, Heroes of the Storm עדיין לא השתנה, לא נגעו בו, האפס מפתחים שעבדו עליו ממשיכים לא לעבוד עליו. והדבר השני, וזה גם מתקשר לדבר הבא שאתה הולך לדבר עליו, מעניין אותי עם כל ה... יש המון 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 פיתורים בהמון סטודיואים, מעניין עם האנשים האלה, ויש כסף, כאילו יש ונצ'ר קפיטל שמתעסק במשחקים ורוצה, ורואה איזה תמורה לדברים האלה, מעניין אם הדבר הזה יביא לאנשים שיקימו סטודיואים אינדי, לא הצלחתי לחבר את המילים, סטודיואי אינדי, וכן ייצרו משחקים שיצליחו למשוך ונצ'ר קפיטל ויבנו איזה מודל חדש אקטיביז'ן.
אני לא רוצה שימשכו ונצ'ר קפיטל. אני חושב שזה חרה וזה גרוע, גם במחיר שהתעשייה תתכווץ. זו דעתי בעניין. אני לא רוצה ונצ'ר קפיטל. אני מה זה התבדעתי, כאילו גם עם השנה האחרונה והפיתורים ההמוניים בחול, וגם עם הפיתורים האישיים שלי, אני מאוד אנטי מינוף פיננסי מהצורה הזאת. למכור חלקים מהחברה שלך לאנשים שכל מה שאכפת להם זה כסף, זה מתכון בטוח לבעיות.
כן, לא, אני מזכיר, המדיניות של צמיחה בכל מחיר אף פעם לא הוכיח את עצמה מעבר לשלושה אנשים בבורד שמקבלים את כל המשכורת.
בדיוק, לגמרי. אגב, הוספתי את הכתבה לגבי ג'ואנה פריס, ה-CEO החדשה של בליזרד. הטראק רקורד שלה כולל Former National Football League Executive, Join Activision as the Head of Call of Duty E-Sports, אגב. זהו.
כן.
זהו.
לא, זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה לגבי אי-ספורט, כי בדיוק היום התפרסם שליג אוף לג'נד בארצות הברית לא הולכים לעשות ספרינג פיינלס, שעד עכשיו היה כאילו כל שנה שני אירועים מאוד גדולים מחוץ ל-LA, אז כל עונת האביב שלהם הולכת להיות בסטודיו קטן ב-LA ולא באצטדיון גדול כמו בדרך כלל, אז גם שם הכל מתכווץ
קצת. טוב, גם שם היו, לפני שהכריזו על הפיתורים בבליזרד, באותו שבוע, אם אני זוכר נכון, הכריזו גם על פיתורים בריוט. ואז, אם אנחנו עוברים לידיעה הבאה שיצאה היום, זה שטנסנט CEO אמר בריאיון שהוא מרגיש שהביזנס, הגיימינג ביזנס של טנסנט, achieved nothing ב-2023. עכשיו נזכור, טנסנט היא מחזיקה 90% מריוט, היא מחזיקה, אני לא זוכר כמה, מגריינדינג גיר גיימס, שזה פאס אוף אקזייל, מחזיקה, היא טכנית תאגיד ההחזקות הגיימינג הכי גדול בעולם. אומרים, היא תאגיד הגיימינג הכי גדול בעולם, אבל טנסנט לא, יש להם גם חטיבה שמפתחת, אבל טנסנט בפועל לא מפתחת משחקים, היא חברת החזקות, כל זכות הקיום שלה זה להחזיק באנשים אחרים שמביאים לכסף. ואם אנשים לא מביאים לכסף, אז זה יכול להיות רע מאוד. רמי ישמעיל אמר היום בטוויטר, עם אחיזת החנק, זה פרפרז שלי, אחיזת החנק שיש לטנסט בעשייה, אנחנו עלולים לראות סטודיים שלמים שנמחקים, כמו שקרה עם אמברייסר לפני חודשיים. אז כן, אז כאילו, אם טנסנט CEO שמחזיקה, שרוב ריוט גיימס שייכים להם, אגב, ריוט גיימס סגרו את כל חטיבת האינדי שלהם, כל הריוט פורג' שהוציא לנו משחקים מגניבים בעולם של ליג אוף לג'נדס, סגרו את הדבר הזה. למה? כנראה כי it achieved nothing, ואני עושה air quotes. לכל האנשים האלה לא אכפת מהקהל שלהם, לא אכפת להם מה הגיימרים חושבים. אני שונא להשתמש במילה הזאת, כי רוב הזמן גיימרים חושבים דברים גרועים מאוד, אבל לא אכפת להם מה הגיימפליירס חושבים, לא אכפת להם כמה המשחקים הם מגניבים, או האנשים שפיתחו אותם כמה הם פאשונט, או כמה פרנסה זה נתן להם, או whatever. פשוט לא אכפת להם.
כן, אני חושב שמה שהלך לאיבוד בכל הסיפור הזה, זה הנרטיב. כאילו, מה זה היה ריוט פורג'? זה היה, בוא ניקח את העולם, אגב, גם זה וגם אוברוואץ' וגם, כאילו, בוא ניקח את העולם הזה, ובוא כאילו נבנה סיפורים, כאילו, זה מה שבליזרד קמו עליו, בוא נבנה עולמות, בוא נבנה סיפורים, כאילו, הביאו את כל האנשים שהם כותבים, וכאילו, בסוף,
זה בגדול נכון מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לחדד את זה שנייה. הגדולה של ריוט פורג' היה, בוא אנחנו ריוט, חברת ענק עם מלא כסף, נתמוך ביוצרי אינדי וניתן להם את ה-IP שלנו, כדי שיפתחו משחקים על הבסיס של ה-IP הזה. זה לא רק בוא נפתח עולם סביב ה-IP, אלא בוא נתמוך ביוצרים קטנים. וזה היה נהדר. וחלק מהמשחקים שיצאו מזה, ארבעה משחקים, אם אני זוכר נכון, שניים הם היו מאוד טובים, שזה Fallen King? לא זוכר.
כן, משהו, אוי, נו, שכחתי. אני מכיר את הדמויות, אבל לא את ה...
רגע, ריוט פורג', אנחנו נלך ונבדוק עכשיו, ריוט פורג'.
לא, אני מכיר את ה-Airship Syndicate.
כן, Airship Syndicate פיתחו לפני זה את Battle Chasers Night Roars, ואז פיתחו את... נו, איפה זה? רוינד קינג, לא פולן קינג, רוינד קינג, שזה היה אמור להיות גם חלק מאירוע שלם בליג אוף לג'נדס, ואז החיבור בין זה לבין האירוע היה קצת רעוע. מייד סיקר, שפותח בידי אלה של
מונלייטר,
שניהם משחקים טובים, ואז יצא קונברג'נס שלא היה משהו, ויצא סונג אוף ננו, נונו, שלא ניסיתי, ויש עוד שני משחקים שאחד מהם, בנדל טייל, זה משחק קוזי פארמינג גיים בעיר של היורדלס, זה כזה רעיון מדהים, הוא יוצא החודש.
זה גם מקום שאף פעם לא חקרו אותו, כאילו בנרד, כאילו בעולם שלהם, וזה בכלל מגניב.
כן. ואת המשחק של נונו, ואז יש אקסטק מיים, שאני לא מכיר בכלל, אז לא שמעתי עליו כלום.
לא שיחקתי בו, ויש להם כאילו, ויש להם עוד פרויקטים שאפתניים, בוא נראה אם בכלל ה-MMO שמדברים עליו כל כך הרבה זמן.
Lazy Bear Games, שמפתחים את בנדל טייל, זה הסטודיו שפיתח את Graveyard Keeper.
אז מגניב.
אז אתה מבין, הם לוקחים חברות אינדי, שהייתה להם הצלחה, ונותנים להם משאבים ו-IP, לעבוד איתו, וזה היה אחלה של רעיון, וזה חוסל. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את וויזרד אוף דה קוסט שחיסלו את כל הצוות שעבד עם לאריאן על בדורס גייט 3. זה הווייב שאני מקבל מזה.
בדיוק היום קראתי איזה מאמר על זה שוויזרד מחזיקים את מטל פחות או יותר, זה הדבר היחיד שמחזיק את החברה הזאת בחיים. והם לא רוצים שוויזרד זה החברה שמחזיקה את מטל, החברה שקנתה אותם.
הסבור.
שתהיתי? הסבור. למה אמרתי מטל?
אני לא יודע, יש לך ברבי בראש.
וואו.
כן, אבל...
אוקיי,
אז לא. מה שמחזיק בוויזרד זה הסבורו זה מג'יק.
כן, כן, בדיוק. וזהו, אז והסבורו עושים הכל כדי שהחברה לא תתפצל מהם. כאילו, יש להם איזה בעיות בין המחזיקים מניות וזה, מלא סיפורים סביב זה. אבל... כמה מגניב יהיה לעשות ברבי שמשחק את מג'יק?
לגמרי. אם, תשמע, אם וויזרדס עושים וורהאמר מאג'יק ולורד אוף דה רינג מאג'יק וזה, אין שום סיבה שלא יעשה ברבי מאג'יק.
כן, אני אהיה שם.
טוב, ולסיום חדשות טובות, אחרי כל אחר הזה, וורפריים קיבל כבר לדעתי קרוס פלטפורם סייבס. אפשר להשתמש באותו חשבון על כל הקונסולות. 10 שנים לקח להם לעשות את זה.
הטכנולוגיה לא הייתה שם, וסוף סוף גילינו את הקלאוד קומפיוטינג כדי לעשות את זה.
לא, תשמע, אני לא זוכר אם זה היה שאתה היית פה או לא, אבל דיברנו על איך שכאילו, העובדה שדסטיני וגנשין אימפקט מצליחים לעשות חשבון אחד שאתה משחק איתו בכל הזה, זה היה הישג די גדול לפני 2-3 כשזה קרה. אז זה שוורד פריים עברו מ... כשוורד פריים במקור פיתחו גרסה לקונסולה חדשה, הם נתנו גרייס פיריד לאנשים להעתיק את החשבון שלהם. אבל מרגע שהעתקת את החשבון, החשבונות מתפצלים. אם אתה ממשיך לשחק על המחשב, ההתקדמות שלך במחשב לא עוברת לפלייסטיישן או לסוויץ' וכו'.
מעניין איך הם עשו את כל הרקונסיליאשן של החשבונות עכשיו הקיימים איפשהו בעולם הזה, יש מנהל צוות בקאנד שבוכה, אני אומר לך.
תשמע, לחלוטין, זה פרויקט הנדסי עצום לעשות דבר כזה. אני לא נכנסתי לתהליך המיגרציה של החשבון בעצמי, עדיין, כאילו אני ליטרלי ראיתי את הפרסום הזה בטוויטר שלהם, הדבקתי את זה בהערות הפרק, ולא נגעתי בזה עדיין. אז כי אני חושב שפתחתי חשבון על הפלייסטיישן שלי, אני לא זוכר על הפלייסטיישן או על הסוויץ'. אז איפשהו יש לי שני חשבונות, אז עוד לא נכנסתי לתהליך של לעשות את זה, אבל בעיקרון יש... אם אתם משחקים וורפריים, תכנסו לאתר שלהם, יש קונקט אקאונט, אתם מחברים כאילו את כל החשבונות קונסול שלכם לחשבון וורפריים שלכם, ואז משהו קורה. דברים, קסם קורה.
בדסטיני זה היה ממש מגניב, הם עשו איזה אתר יהודי, שכזה יש לך לוגוים של כל הדברים, אתה מחבר, וזה פשוט מזג הכל, וזהו, זה היה מאוד נחמד כשהם עשו את זה.
כן.
מעניין, לא נגעתי בוורפריים כבר המון זמן, מעניין אם זה עדיין כיף.
אז זהו, יש פה ב-Q&A, קודם כל זה תמיד כיף. מה שקצת ירד לי מוורפריים זה שבביג קונטנט פאצ'ים האחרונים, זה כי, לא באחרון, כי הוא היה גיים מוד נפרד לחלוטין, אבל מי שהם התחילו לעשות את הפרי רווין זונס, הרגיש לי שכאילו אני נסחב יותר ויותר אחורה. ואני לא מצליח to catch up. למרות שזה כאילו רק אצלי בראש, כי אתה לא באמת צריך לעשות catch up בוורפריים, אבל whatever. אז יש פה שב-Q&A, what is one time account merge, irreversible method of combining items, customization, resources and currencies across multiple accounts into account. אז יש להם תהליך שלוקח את כל החשבונות שלך, ואיכשהו מאחד הכל לחשבון אחד, אם שיחקתם ביותר ממקום אחד. אבל זה יהיה מגניב, כאילו, מצד אחד זה יהיה מגניב אם אני אוכל להמשיך בפלייסטיישן, מצד שני זה שוטר, ואני לא יודע לעשות שוטינג בפלייסטיישן.
כן, אני לגמרי, אני פשוט לא, אנחנו דור כזה כנראה.
תשמע, אני לא יודע אם זה דור, יש משחקים שממש אינטואיטיבי לשחק בקונטרולר. אני אגיד לך, פעם עד לבלהלה, שיחקתי את כל האסאסן קרידים על המחשב. ולפני אוקטובר, פתחתי את אסאסן קריד אוריג'ן, כי היה לי אותו על המחשב ולא היה לי אותו בפלייסטיישן, ורציתי לשחק בו מחדש, והתרעתי לשחק, והבנתי ש... ממש לא נוח לי לשחק במשחק מהסוג הזה עם המקלט והעכבר יותר. אני רוצה את השרת. אז יש משחקים...
זה קטע.
כן.
לא, אני פשוט לא מצליח לכוון עם קונטרולר, כאילו בכל ה-FPS וכל השוטרים וזה, חוץ מדום ודום איטרנל וכל אלה, שכאילו אני לא יודע איך לשחק את זה עם כאילו, קונטרולר הרבה יותר נוח לי, שזה ממש מוזר.
אני, אם זה לכוון עם קשת, אז אני עוד יכול בצורה מסוימת, במיוחד שרוב משחקי הקשתות יש להם סופר דופר איים אסיסט. אוי, זה היה כל כך מצחיק. באנצ'ארטד 4, שזה המשחק הראשון ששיחקתי בו על הפלייסטיישן אי פעם, ולכן לא ידעתי את הקונטרולס בכלל, העליתי את האים אסיסט למקסימום, וזה, אתה מכוון, אתה לוחץ על לכוון, והמשחק מעביר את הכוון שלך או לאויב. אתה אפילו לא צריך להזיז את הסטיק, הוא מעביר את הכוון שלך לאויב הכי קרוב.
זה נחמד, אני חושב שאם אני לא טועה, ב-Resident Evil 4 רימייק, יש משהו יחסית דומה. שאתה מתחיל לכוון, והוא כזה קליק נועל לך את זה של הבן אדם.
לכל המשחקים הם האים אסיסט עושים את זה, השאלה כמה האים אסיסט חזק.
כן, כן.
טוב, זה היה חדשות, שדיברנו די הרבה על חדשות, זה לא קורה הרבה, אבל היו חדשות. בוא נדבר על משחקים, אז עומר, שיחקת בדברים. בוא נדבר על משחקים.
כן, האמת שאני יותר מתעניין במה שאתה שיחקת, אבל אז אני אעשה את שלי זה. תקשיב, יש לי בעיה חמורה מאוד. אני מתישהו אחרי שסיימתי את בלדורס גייט 3, עליתי על הרכבת של דארק סולס, ואמרתי, אוקיי, כאילו, כבר שיחקתי את זה פעם, וסיימתי דארק סולס 3, וזה הרבה פעמים, ואחד ושתיים שיחקתי ממש מעט. אמרתי, אוקיי, בוא נשחק את הסדרה הזאת מההתחלה, וזה היה לפני כמה חודשים. פשוט, מאז שסיימתי את בלדורס גייט 3, עד היום, אני משחק רק משחקי דארק סולס וסולס לייק, כאילו שיחקתי את דארק סולס 1, 2, 3, ושיחקתי Lies of P, ואז אמרתי, אוקיי, הסט הזה, הסט כישורים של Lies of P, נראה לי כמו הסט של סקירו, ואז הלכתי שיחקתי סקירו.
ואז הבנת שאתה טועה לחלוטין וזה לא נכון.
לא, האמת היא ש-Lies of P, הסט, כאילו הסקילסט, די יחסית מתרגם לסקירו, אבל סקירו, יש לי סיפור טוב עם המשחק הזה, אני שיחקתי בו לפני שנה ומשהו, הגעתי אליו אחרי אלדן רינג, אז שיחקתי בו כמו שמשחקים אלדן רינג, לא הצלחתי שום דבר, הגעתי לבוס הראשון הרציני, ואז אני זוכר, זה סוף שבוע אחד, 4 שעות ניסיתי לעבור אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואחרי 4 שעות עשיתי אינסטול, אמרתי, אוקיי, המשחק הזה קשה מדי, לא מסתדר איתו, לא בשבילי, זה בסדר לא להצליח, הכל בסדר, התקדמתי, ואז אחרי ששיחקתי Lies of P, חזרתי אליו ואמרתי, זה בעצם הרבה יותר קל ממה שחשבתי, ואז ניצחתי את הבוס ההוא, והתקדמתי עד הסוף, וזה היה אחד ההישגים הכי נחמדים שלי בגיימינג עד היום. אני מבין למה אנשים אומרים שזה המשחק הכי קשה של פורם סופטוור, אבל גם המשחק הכי קל. אבל זה היה נורא נחמד. לא הייתי משחק ממש טוב, אגב.
אני חושב שהוא, כאילו, הבוסים שלו הכי קשים, אבל ה-normal enemies, בגלל שיש לך התנקשויות
כן.
קלים יותר מ-normal enemies של Dark Souls 3 או Elden Ring או משהו. מה שנחמד, אבל כשאתה עוקב אחרי כל המשחקים של FromSoft, אני לא משחק בהם, אני צופה בהם, אתה מסתכל על Elden Ring, ואז אתה רואה ב-Elden Ring איך הם הכניסו קצת מכל המשחקים האחרים שלהם.
כן.
כי יש לך את מלניה, ומלניה זה בוס של סקירו.
ממש, ממש, ממש. זה כאילו, אתה רואה שיש להם כזה שאריות של אסט, שהם פשוט מדביקים בין המשחקים?
כן, גם זה. את Lies of P הכי מקבילים לבלאדבורן.
זהו, לא היה לי פלייסטיישן אף פעם, אז אף פעם לא שיחקתי בלאדבורן, אבל מה שמגניב ב-Lies of P, כאילו אני הסתכלתי אחרי שסיימתי אותו על טריוויה ועל דברים, מסתבר שגם הסטודיו שפידח אותו מאוד אוהבים את בלאדבורן, אני לא עושה ספוילרים, כי זה משחק יחסית חדש, אבל אחד הבוסים היותר מתקדמים במשחק, הם העתיקו אחד לאחד את איזה בוס פייט של בלאדבורן, שאנשים מאוד אוהבים לדבר עליו. וזה ממש מועתק אחד לאחד, כל המומסט, כל הדברים, זה ממש מגניב לראות.
כן, הם העתיקו גם כאילו מבחינת level design, חלק מה זה העתיקו. לקחו השראה. אני מאוד חורה לי מהמילה העתיקו, במיוחד עכשיו סביב הדיבורים על פלוולד, כי אלא אם כן אתם באים למישהו בהאשמות משפטיות, אל תדברו על מי העתיק ממי. כל תעשיית משחקי המחשב זה העתקה אחת גדולה. זה גם ככה סופר קשה לפתח משחק. אז אם מפתח בא ועשה עיצוב לשלב, ומידל את כל, את כל המודלים, והכניס אותם לתוך המנוע, ועשה את כל הסאונדס, ועשה את כל המכניקה, זה חתיכת עבודה. לא, כאילו, זה לא שהם עשו copy-paste מאיפשהו.
לא, אני לא
ככה,
כאילו, אמרתי
לה, אני
כמובן הכי...
לא, אני לא מתעצבן עליך, אני מבין לחלוטין. אני אומר את זה על האית'ר, בגלל הדיסקור סביב פלוורלד.
זהו, אני זהו, אני מכיר את הדיסקור סביב פלוורלד, אבל כאילו, כיף זה כיף אבסולוטי. כאילו, אם יש אלמנטים מסוימים במשחק שעושים למישהו כיף, אני מצידי שיקחו את דארק סולס 1 או 3, 2 פחות, ושכפלו אותו מיליארד פעמים, אני אשחק בכל הגרסאות האלה. כאילו, כיף, כיף זה כיף. אז זהו, אז אני על הרכבת הזאת, עוד לא, אני פשוט לא יכול לרדת מזה. וכאילו, אנחנו לא חשבתי שאני אהיה מהאנשים האלה שעושים לעצמם, כאילו, אתגרים בכוונה, ואז אמרתי, אוקיי, למה שאני לא אשחק את זה, בלי לעשות סאמנינג, בלי כאילו לעזר באנשים אחרים, ולראות כמה רחוק אני יכול להגיע, וכאילו התקדמתי וסיימתי את המשחק וזה, ואז אמרתי, כאילו, אני לא האמנתי שאני אהיה מהאנשים האלה, אבל איכשהו הגעתי לשם.
טוב, אז מה, עכשיו אתה הולך לעשות סול לבל וואנס ו-No Hit?
לא, אין צורך. כן, אני זוכר את
ההחלטה. או האם תנסה לשחק במשחק עם דנספאד?
אני ראיתי את סקירו עם דנספאד, אין לי מושג איך האנשים, אני לא יודע איך האנשים האלה עושים את זה, אני גם ככה הזעתי, והיה לי תגובות נפשיות למשחק הזה, לשחק את זה עוד יותר קשה ממה שזה אמור להיות, אני לא, אני ממש לא בעניין, וגם...
סליחה, לא סיימת לדבר.
רציתי להגיד, לחבר אותך דווקא למשחק שאתה שיחקת, אני עושה לך סגווי, אני מאוד מאוד אוהב, כאילו, קודם כל, אוקיי, בוא נחבר את רגע לחדשות, בבקשה, 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 שלא יקרה כלום לפרום סופטוורי, בכל הקשקושי תאגידים האלה, שימשיכו להוציא משחקים, זה אחד. לחבר את זה למשחק שאתה הולך לדבר עליו, אני מאוד אוהב, ומאוד מעריך, ומאוד נהנה, ממשחקים שיש להם הרבה אפשרויות accessibility, מה שלדארק סולס אין, כאילו, לא רשמית לפחות. אז נורא שמחתי כאילו לדבר איתך שבוע, ולראות שמשחק שאתה שיחקת, הוא כאילו יש בו המון אפשרויות, והוא מאוד... יכול להיות מאוד קשה ומאוד קל ומאוד מה שאתה רוצה.
כן, אני תכף אגיע לזה שזה לא כזה היסטרי כמו שאתה מציג את זה. אבל לסיום הדברים שלך, אני מציע לך לשחק ב-Lords of the Fallen החדש.
אני לא רק ששיחקתי ב-Lords of the Fallen החדש, אני סיימתי אותו.
אז למה זה לא ברשימה ואתה לא מדבר עליו, עומר?
יש לי כל כך הרבה, אתה לא מבין כמה משחקים מהז'אנר הזה שיחקתי. שיחקתי Lords of the Fallen, Lies of P, Death Door, כאילו דה, אני, כל דבר שאתה יכול להתגלגל ויש לך אי פריימס ויש לך את הזה, אני שם.
האם, רגע, אז האם אתה עובר גם למשחקי הדו-מימד של הז'אנר?
שיחקתי בלאספמס, זה היה די מזמן, זה היה ממש כיף, ואת השני לא שיחקתי. המשחקים היחידים שאני עוד קצת מתקשה בהם זה ניו וכל חבריו, כי...
זה ניהו.
יש שם... זה ניו?
כן.
אוקיי.
זה יפני, זה ניהו.
אוקיי. וחבריו, כי הקונטרול שם כל כך מסובכים וכל כך לא טבעיים לי, שזה כזה נורא מוזר, ויש כאילו שלושה סטנסים ודברים, זה נראה מגניב, אבל...
איך קוראים, יצא קצת לפני אלדן רינג, אני חושב, איזשהו משחק שמשחקים בצרפת, אבל זה רובוטים קלוקוורק.
סטיל רייזינג.
סטיל רייזינג, כן, נכון.
כן, לא שיחקתי, עדיין.
לא, שאלתי את הדו-מימד בגלל שרציתי לשאול, האם שיחקת גריים?
יש לי אותו, אבל לא שיחקתי בו. זה נחמד, זה ישראלי, נכון שזה משהו ישראלי בזה?
זה לחלוטין, זה ישראלי לחלוטין. זה אמור להיות נחמד, אני לא יודע, לא שיחקתי בזה. הם הכריזו על גריים 2.
יש לי אותו ולא שיחקתי בו. יש לי את זה, יש לי את Salt and Sanctuary שלא שיחקתי ויש לי. אבל עכשיו אני משחק Death Door.
כן.
בדיוק. וזה משחק ממש מגניב, והסאונדטרק שלו ממש ממש טוב, והוא אגב מאוד לא קשה, הוא פשוט כיף.
כן, Death Door הוא לא ממש כאילו סולס מבחינת הרמת קושי שלו.
כן, יש את כל האלמנטים, יש שם סוד, יש שם דברים, יש שם זה.
כן, זה ברור שזה.
אבל...
וכאילו, אם... אתה יכול לשחק את שני המשחקי ג'די ולעשות אותם דארק סולס. You have the option.
כן, הם... זה מאוד דארק סולס באופי.
הם מאוד דארק סולס באופי, זה אחת התלונות שהיו, לא מבחינת דרגת רמת הקושי, מבחינת הקונספט של למה שאני עושה מדיטציה, כל האויבים מתחדשים בשלבים. אני לא מבין למה, איך זה עובד שם, אבל בסדר.
אני מסכים איתך שלגיימרי לפעמים יש טייקים גרועים. מה רציתי להגיד לך לסיום? שדארק סולס 3 זה המשחק שאני הולך אליו כדי להירגע, שזה מאוד משעשע אותי.
נחמד.
כן.
טוב, אז אני, רגע, אני אשים את המשחק לוח ששיחקתי אחר כך, ואני אתחבר אל הדברים שאתה דיברת עליהם. אז אני שיחקתי ב-Prince of Persia, The Lost Crown. ואומרים עליו שיש לו אלמנטים של סולס, אבל אין לו באמת עם אלמנטים של סולס, הוא הרבה, יש לו, הוא שני דברים, הוא קסלווניה קלאסי, והוא הולו נייט. הוא מאוד מאוד הולו נייט, ברמה ש... יש שלבים, אפרופו אמרנו העתקות, יש שלבים שהם כמעט נראים כמו מועתקים מהולו נייט, כאילו יש לך שלבים שיש סנטפידס שעולים ויורדים בשלב ואתה צריך להתחמק מהם ולא להיפגע.
זה מאוד מאוד בוט.
כן, אני שלחתי לעומר צילום מסך של זה ואני אומר לו כמה הולו נייט אפשר להיות, אז זה מאוד הולו נייט.
מאוד.
אבל כל הבוסים וה... סנטימנט והקרבות הם קסלווניה לחלוטין, כאילו כמעט כל הבוסים במשחק מלבד ה-human opponents הם מפלצות ענקיות עם כאילו בוס סטייג'ס והכל, אז זה מאוד מאוד קסלווניה ולא הולו נייט, כי בהולו נייט הבוסים הם דווקא מאוד דארק סולסים, הם כמעט כולם בגודל שלך והם מאוד מאוד pattern driven וכאלה. אז פה פשוט יש לך מפלצות ענקיות שעושות מתקפות שממלאות את המסך בצבע ואני לא יודע איך להתחמק מהם. אז Prince of Persia, The Lost Crown, זה משחק 2D platforming action, מטרוידבניה, הוא מהחטיבה של יוביסופט שעושה את כל המשחקי הדמוי אינדי הקטנים כמו Child of Light וValiant Heart וכאלה. וזה לא כדי להגיד שום דבר על האיכות הפקה, כאילו זה כן כדי להגיד משהו על האיכות הפקה שלו, כי כל המשחקים שהחטיבה הזאת מוציאה מדהימים, הוא מוצב נהדר, באמת יפהפה, וכל מקום שהגעתי אליו רציתי לעשות צילום מסך לרפרנס, ויופי של מוזיקה, הוא מתוכנן טוב, כלומר גם העלילה שלו מעניינת, כל המסתורין סביב ה-time anomaly, כפי שאנחנו יודעים מאז Prince of Persia, The Sands of Time, כל ה-IP הזה סובב סביב מסע בזמן. שאלתי את קבוצת החופרים במשחקים שלנו, האם זה משהו שהיה במשחקים המקוריים, וזה לא היה במשחקים המקוריים, כך גילינו, אבל אני חושב ש... אני לא יודע מאיפה הרעיון המקורי ל-Sands of Time, אבל אני חושב שבגלל שבפרינס אוף פרשיה המקורי, הייתה מגבלת זמן של שעה, בזמן אמת, אם לא ידעתם את זה, אז זה מה שהיה, הייתם צריכים לסיים את המשחק תוך שעה, אחרת הייתם מפסידים. אז אני חושב שזה מגיע משם, כל הקטע הזה של Prince of Persia זה משחקים על מסע בזמן. אז גם המשחק הזה הוא משחק על מסע בזמן, יש בו הרבה שימוש במיתולוגיה בבלית, אשורית, whatever, כאילו מסופוטמית עתיקה, כולל הקבוצה שאנחנו מצאים בה. אגב, יש תירוץ, אם שאלתם את עצמכם למה אנחנו משחקים Black Dude בנסיך הפרסי, יש לזה סיבה, והסיבה היא שכל ה... יחידת לוחמים שאנחנו חלק ממנה זה האימורטלס, אם אתם זוכרים מ-300 את האימורטלס של האימפריה הפרסית, וכולם מגיעים כאילו מכל מיני ארצות, אז יש שם איזה שני יוונים ואיזה מצרי אחד וכל מיני כאלה, אז יש סיבה למה אנחנו לא משחקים מישהו מפרס אלא מישהו ממקום אחר. מה שכן, אני ראיתי בדיחות על בדיחות סלש ביקורת על כך שלמה האייר סטייל היחיד שמפתחים יודעים לעשות זה הקילמונגר דרדס, התספורת של קילמונגר מבלק פנתר, ואז כאילו נותנים דוגמאות מהעשור האחרון, יש איזה 8 משחקים שלכל הדמויות השחורות יש את אותה תספורת. טוב, מן הסתם לא העשור האחרון, אבל פחות או יותר מאז בלאק פנתר. זהו, זו הסיבה שאנחנו משחקים את מה שאנחנו משחקים. כן, המשחק כאמור מרפרר המון להולו נייט מבחינת המכניקות. יש לך אמולטס שאתה יכול לשים עליך, שיש לך מקומות מוגבלים כמו הצ'ארמס, והם נותנים לך עוד דברים שאתה יכול לעשות, או משנים חלק מהיכולות שלך, דברים כאלה. ובדיוק כמו בהולו נייט, חלק מהם הופכים להיות גיים מקניקס. למשל, אחד מהאמולטס נותן לך לראות את ההלף בר של האויבים. אז האמולטס עובדים בדיוק כמו הולו נייט. אין דף מקניק לא כמו הולו נייט ולא כמו סולז. אולי זה תלוי דרגת קושי. יכול להיות שבדרגות קושי יש currency שאוספים, שזה time crystals, שקונים איתה את כל השדרוגים. עד כמה ששמתי לב בדרגת קושי שאני משחק, שזה הכי נמוך, הם לא נופלים שאתה מת. אז אולי זה קורה בדרגות קושי גבוהות יותר, אני לא יודע. אבל לפי, אני ראיתי פלייסור של אנשים שיש להם אלפי time crystals, אז לא נראה לי שהם נופלים שאתה מת. אז בקיצור, אין death mechanic שהיא souls like. מה שכן יש בכל העיצוב שלבים, גם מבחינת הדף וגם מבחינת האקספלוריישן, זה מאוד מאוד מטרואיד / קסלווניה, לרמה שזה מעצבן בקטע של יש נקודות ריספון שהם נקראים וואק וואק טריז, הם עובדים כמו בונפיירס בעיקרון. כשאתה מגיע לאחד זה מחדש אותך ומחדש את כל האויבים. במקרה, במשחק הזה יש סיבה למה האויבים מתחדשים. זה נחמד, אני אוהב שיש סיבה.
כן.
אבל הוואק וואק טריז, בניגוד לבונפיירס, לא נותנים לך טלפורט. יש דבר אחר שהוא טלפורט, ויש הרבה פחות מהם. אז מה שקורה הרבה פעמים במשחקי מטרויד ויאנה, זה שאתה הולך לאיזשהו מקום, אתה נתקע עמוק בתוך האדמה, ואתה לא יודע איך לצאת משם. וזה נורא מעצבן.
זה ממש מעצבן.
אני הייתי מאוד רוצה שיהיה למשחק איזשהו מכניקת ריקול, שנותן לך לחזור לבסיס הראשי, או משהו כזה, כאילו, אל תתנו לי לעשות טלפורט לכל אחד מהעצים, סבבה. אבל תנו לי לחלץ את עצמי אם אני תקוע איפשהו במפה, ואני מוסק לחצת משם. במיוחד שיש מקומות במפה, אפרופו הולו נייט, שיש לך קטע פלטפורמינג של 15 דקות.
כן, וואו. אתה עושה לי PTSD מהולו נייט.
אז אם זה שחק במשחק הזה, אני מבטיח לך שיהיה לך PTSD מאוד חזק. עכשיו, אפרופו, אז נגיע ל-accessibility features. יש דרגות קושי, יש גם custom difficulty, שאתה יכול להגיע אפילו לנמוך יותר מהדרגת קושי הכי נמוכה של המשחק. שזה מה שעשיתי בסופו של דבר. אני הורדתי את הנזק למינימום, את הנזק שהאויבים גורמים למינימום, את הנזק שאני עושה למקסימום, הכל. אני עשיתי את המשחק הכי קל שיכול להיות. זה הופך את האויבים הרגילים לטריוויאליים לחלוטין. זה לא עוזר עם הקרבות בוסים. למה זה לא עוזר עם הקרבות בוסים? כאילו, זה עוזר בצורה מסוימת. זה לא עוזר עם הקרבות בוסים כי כמו שאמרתי, הקרבות בוסים זה מהסוג של המפלצת הענקית שממלא את כל המסך באפקטים, ואני לא יודע איך להתחמק מהם. עכשיו, אני לא יודע להסביר את זה, כאילו, אני החלטתי בוס אחד שעושה טורים של אש שעולים מהאדמה, זה מתחיל מצד שמאל וממשיך לצד ימין. ניסיתי את כל הטכניקות שהמשחק נותן לך, ניסיתי לעשות וול ג'אפינג, וניסיתי, אתה מקבל כוח כזה שאתה יכול להשאיר אקו במקום אחד, ואז לעשות טלפורט לאקו הזה, ניסיתי הכל, ואני לא מצליח להתחמק מההתקפות האלה. אז מה שקרה לי בנקודה מסוימת, הבאסתי את הבוסים האלה, אבל הבאסתי אותם על ידי ברוט פורס, כלומר, אני סופג את הנזק שלהם, שהוא הנזק הכי נמוך שיכול להיות במשחק, ואני מנצח אותם רק על ידי זה שאני פשוט ממשיך להרביץ, אבל ממשיך לחטוף את כל ההתקפות שלהם. לא הצלחתי להגיע לשום טקטיקה בקרבות האלה, כי פשוט לא הבנתי איך עושים אותם. אז שוב, אני לא אומר את זה לרעת המשחק, לא הגעתי לנקודה הזאת. זה הרבה זמן שלא היה משחק שכל כך רציתי לאהוב, אבל לא אהבתי והצטערתי שקניתי אותו, כי הוא בבירור לא משחק בשבילי. יש בו הרבה דברים שאני אוהב במיוחד, שוב, מעוצב יפה, כל האווירה, כל הקונספטים, יש סט פיסס מדהימים במשחק הזה. אתה מגיע בנקודה מסוימת לים קפוא בזמן, שיש בו קרב בין ספינות, ואתה הולך על המים, כי הכל כפו בזמן, וזה מגניב ממש. אבל בנקודה מסוימת הגעתי לזה שאני הורדתי את הקושי למינימום, ויש עוד accessibility option שנותן לך לדלג על קטעי הפלטפורמינג. זה שם פורטל בתחילת קטע, שמקפיץ אותך לסוף הקטע פלטפורמינג. ואם אתה ואם אתה מגיע למצב שהקרבות כבר, הקרבות אין בהם שום עניין, כי הם על המינימום, ואתה מדלג על כל הפלטפורמינג, לא נשאר כלום במשחק. אז למה אני משחק בו כבר? זהו.
קודם כל, קנית אותי עם לדלג על הפלטפורמינג, כי אני מאוד, אוקיי, אני לא מאוד. אני נהניתי מהולו נייט, עד לשלב מסוים, אבל מה שאני נורא מתסכל זה הקטעים של הפלטפורמינג של 15 דקות, שאם אתה לא עושה בדיוק את מה שאתה אמור לעשות, אתה לא תגיע לאן שאתה צריך. אתה הזכרת לי, כשדיברת על הבוסים ועל הזה, יש משפט בסקירו, עכשיו אני אניע לך סקירו זן דבר, הוא אומר משהו כמו, "Shinobi knows the difference between victory and honor." אז אם אתה מנצח את הבוסים, אתה מנצח אותם. לא משנה איך עשית את זה, לא משנה זה, ניצחת, ניצחת.
אבל... אני לא מסכים, כי זה לא מסב לי הנאה. אני רוצה ליהנות מהמשחק. אני רוצה להרגיש הישגיות כשניצחתי בוס, גם אם זה על הדרגה הכי נמוכה. כלומר, אם נותנים לי דרגות קושי, אני מצפה שהאתגר יהיה מותאם לדרגת הקושי, ככה שעדיין תהיה לי תחושת הישגיות גם בדרגת הקושי הנמוכה. אם כל מה שאני עושה זה לדפוק את הראש בקיר עד שהמשחק אומר, טוב, נעבור הלאה, מה זה נותן לי?
כן, זה כאילו, זה לא משאיר אותך עם איזשהו סיפוק שנצלחת, לפחות מצאת איזה מכניקה כדי לנצח את הבוס
איכשהו. בדיוק, בבירור יש טקטיקות לבוסים האלה. העובדה שלמרות מה שהמשחק לימד אותי, אני לא מוצא אותם, זה מתסכל, זה הופך את המשחק ללא מענה.
כן, לא, אני יכול להתחבר לזה מהעובדה ש... יש בוסים, במיוחד בדארק סולס 1, אני חושב, שאני פשוט... לא הצלחתי להבין מה אני בכלל צריך לעשות, ואיך, כאילו, הייתי באותה נקודה, ואז אחרי שראיתי יוטיובים וראיתי זה, אז הבנתי, אבל... העובדה שאתה צריך ללכת למקור חיצוני כדי לראות מה אתה אמור לעשות, כן. זה ממש מבאס. כן.
לזה אני אגיד לך, דארק סולס אחד יצא כשהתחלתי לראות Let's Plays ביוטיוב, וראיתי, הייתי רואה Let's Plays של בחור אחד, שהיה משחק כמעט כל משחק חדש שיצא, ובתחילת דארק סולס, עוד באזור של הטוטוריאל, יש את האסיילום דימן. ואתה אמור להגיע לאסיילום דימן מעליו, והמשחק מלמד אותך את הפלנג' אטאק. אתה אמור לעשות פלנג' על הדימון וככה להרוג אותו. הבן אדם קרא את ההודעה, לא הבין מה המשחק אומר לו, נפל לתוך הארנה עם הדימון, והיה צריך להילחם בו. והוא היה מתוסכל לחלוטין של למה המשחק שם לפניו את היצור הזה שאין לו סיכוי לנצח. עכשיו כמובן זה היה דארק סולס, אנשים לא ידעו עדיין מה זה דארק סולס, אז אתה נתקל באסיילום דימן בפעם הראשונה, זה הדבר הכי מתסכל ביקום. עכשיו מן הסתם היום אנחנו נגיד כן, אבל זה פרום סופט וככה זה וווטאבר, זה לא דוגמה, אבל העניין הזה של המשחק כן ניסה ללמד אותך משהו, לא הבנת מה שהוא ניסה ללמד אותך.
זהו, אגב, זה מאוד בולט בסקירו, אם אתה לא לומד משהו מנסה ללמד אותך, אתה פשוט, אתה לא תתקדם, כי אין שום דבר שיכול לעזור לך.
כן.
זהו, אני חושב שהנקודה הזאת של לייצר איזשהו משחק שהרמת קושי הקלה, היא עדיין נותנת לך סיפוק, זה משהו, אני חושב שזה מאוד מאתגר, במיוחד, אתה יודע, בסטינג של היום, שהכל צריך להיות כאילו נגיש, והכל צריך להיות זה, ואפשר לכוון את הדרגות קושי.
תשמע,
אז אולי יותר מבחירה זה פחות טוב?
לא, אני אגיד לך, זה פשוט יש, אני לא יודע מה הפתרון לעניין של הקרבות, אני כן יודע מה הפתרון לעניין של הפלטפורמים למשל, כי יש שני משחקים שאני יכול להביא כדוגמה, God of War וג'די, שעשו את זה טוב יותר. לדלג לחלוטין על כיתה הפלטפורמינג, לדעתי זה חרה של פתרון. כלומר, זה טוב שזה קיים, כי במיוחד אם אתה עובר על אותו אזור כמה פעמים, אז יופי, תנו לי לדלג, כי אני לא רוצה לעשות את זה. בפעם הראשונה אני כן רוצה. בפעם הראשונה אני רוצה לנסות את זה. עכשיו, מה ג'די וגד אבור עשו? נתנו לך אפשרויות של לשנות את הטיימינג של הפלטפורמינג.
כן.
ככה שבמיוחד היה קטע בג'די סרווייבר, שהיה פלטפורמינג פאזל, שהיית צריך להיות מהיר בשביל להצליח בו. ואני לא מהיר, לא יעזור, אני לא עושה אתגרים של מהירות. אז למשחק יש סלו מוד. המשחק נותן לך להפעיל סלו מוד כדי להאט את הקצב של המשחק, שתוכל
זה ממש נחמד.
כן, שתוכל להצליח בזה. God of War נותן לך, רגנרוק ספציפית, יש לו מלא אפשרות נגישות, משחק מהמם. כן. God of War רגנרוק נותן לך לשנות את התזמון של פאזלים. גם, מדהים. הייתי רוצה לראות את זה ככה, הייתי רוצה שיתנו לי אפשרות לשנות את ה... מהירות של הקפיצה שלך, או הגובה של הקפיצה שלך, או המהירות שבה המלכודות פועלות, או כל מיני דברים כאלה. הייתי רוצה שפגיעה בקוצים לא תאפס אותך אוטומטית לתחילת הפלטפורמינג, כי זה אחד הדברים הכי מעצבנים. אני, פאזלים שאהבתי בנסיך הפרסי, זה כאלה ש... אוקיי, אתה צריך להבין איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ואם אתה נופל, לא קרה הרבה. החלקים שלא אהבתי, זה בדיוק החלקים מהולו נייט, שיש לך קוצים על כל הדרך, ואם עשית את הטעות הכי קטנה, התאפסת להתחלה. זה החלק שאני לא אוהב.
זה, אם... כן, אם תשאל את הילדים שלי למה לג'די פולן אורדר קוראים ג'די פולן אורדר, הם ספרו לך כזה שאני כל הזמן נופל בפלטפורמות.
כן.
אז,
והיו קטעי פלטפורמינג שמחזירים אותך הרבה יותר מדי אחורה. אז הנה כמה דרכים לתקן את זה. א', תעשו יותר צ'קפוינטס. ב', תתנו לי אפשרות, אם כבר עשיתם accessibility options, תנו לי אפשרות לשנות את הזמנים, או את כמה זמן אני נשאר באוויר, או יש שם כל מיני דברים שאפשר לשחק איתם כדי להפוך את הפלטפורמינג לנגיש יותר, מאשר רק לדלג עליהם. זהו, הדבר האחרון שאני אגיד למשחק הזה, שבפלייסטיישן יש לו מלא באגים. ואתה מצרף את הבאגים האלה לחרה של סייב פוינטס, ואתה מקבל פעם אחת שהמשחק קרס לי, ואיבדתי 24 דקות של התקדמות.
אוי, לא, עם כל הפלטפורמות וזה, כן. זה דיל ברייקר.
בגלל שהמשחק שומר רק שאתה בווק-ווק טרי, אין לו צ'ק פוינטס אחרים, אז אם אתה איפשהו בקצה טיזין, לא יודע איפה של המפה, ולא היה ווק-ווק טרי, אז כל הדרך לשם איבדת. היו פעמיים במיני בוסים, סליחה, פעם אחת במיני בוס ופעם אחת בקרב רגיל, שהמפלצת נעלמה לי באמצע הקרב. המיני בוס, ושאני אומר מיני בוס, אני מתכוון, יש לו בוס בר, הוא התקיף אותי, זרק אותי החוצה מהמסך, כלומר, עברתי לחדר הקודם, ושחזרתי לחדר הוא נעלם, לא היה קרב יותר. עכשיו, אולי זה working as intended, אבל לא נראה לי.
בדרך כלל אתה ממש טוב לשכנע אותי לקנות משחקים, אני חושב שאני על הגדר עם החדש הזה.
שוב, אם אתה אוהב מטרוידוויניה, ואם אהבת הולו נייט, כנראה שאתה אוהב את המשחק הזה. הוא מאוד לא בשבילי. וזה מתסכל אותי, כי אני ממש, שוב, כל הסטינג שלו וכל העיצוב והכל ממש מגניבים, אני רוצה לאהוב אותו, אבל לא מסוגל לשחק.
אני אהבתי הולו נייט עד לנקודה שזה כבר הגיע ליו, אם אני צריך אותם לחזור דרך האזורים האלה, אני לא יודע מה אני אעשה.
אני כן אגיד שהוא כנראה, זהו, אני כן אגיד שהוא כנראה לא ארוך כמו הולו נייט, כן? הוא לא 150 שעות של עוד ועוד 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 אזורים סודיים שלא ידעת שאתה יכול להגיע אליהם, ובשביל להגיע לטרו אנדינג אתה צריך לעשות מחדש את כל המשחק. אני לא חושב שהוא ארוך ברמה הזאת. אני שיחקתי 8 שעות וקיבלתי, לדעתי, את כל הכוחות שאמורים לקבל. אולי יש כוח אחד שעדיין אין לי. כן, יש בוודאות כוח אחד שעדיין אין לי. אז 8 שעות, שוב, על הכי קל, אז מן הסתם משחקים על דרגות קשות יותר, זה ייקח קצת יותר זמן. אבל אני מעריך שזה משחק של 20-30 שעות, ולא 100.
נחכה לסייל. אגב, לפני שאתה עובר למשחק הבא שאני מאוד מתעניין בו, אם אתה רוצה לראות חבורה של אנשים לא יציבים בנפשם, תלך לסאב-רדיט של סילקסונג, ההמשך של הולו נייט. שיש שם אינסוף סיזרים במעולם לא יוצא, אז אנשים שם כבר לגמרי איבדו את זה, זה סאב רדיט מאוד
משעשע. על פי How Long To Beat, הייתי on the money, main story 16 שעות, main plus side story 21 שעות, completion is 29, אז כן, צדקתי. יש פה אפילו את המפה המלאה, שאני לא צריך לסכן עליה. טוב, אז בואו נעבור באמת...
טוב, ספר לי את השני, כן.
כן, בואו נעבור ל-Unshrouded. אני לא יודע איך קרה שיצאו בתוך שבוע שני משחקי open world survival crafting game, האחד כמובן זה Palworld, והשני היה Unshrouded. יש לי בעיה, והבעיה הזאת שאם אנשים מדברים יותר מדי על משהו, אני לא רוצה להשתתף בו. זה קרה לי עם Game of Thrones, ראיתי עד עונה שלישית, ואז אנשים חפרו הרבה יותר מדי, כאילו, כל העולם חפר יותר מדי על Game of Thrones, ולא רציתי לראות אותו יותר. ולכן לא ראיתי יותר Game of Thrones. וזה קרה לי עם Palworld, בקטע של, אוקיי, ידעתי שפלוורלד יוצא, ושהוא יהיה בגיים פאס, וראיתי טריילרים אליו, וזה היה כזה, אוקיי, בדיחה מצחיקה, פוקימונים רובים, לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות. ואז כל העולם ואשתו התחיל לשחק בו, ואז כולם התחילו לדבר עליו ולהתעצבן, וכן העתיקו מפוקימון ולא העתיקו מפוקימון, ולא, זה עושה דברים שפוקימון לא מעיזים לעשות, וזה הרבה יותר טוב, ובלה בלה בלה, ובלה בלה בלה. קיצור, זה לחלוטין עשה לי איק למשחק הזה, ואז יצא Unshrouded, וזה כזה, אוקיי, הנה משחק, אני נורא אוהב משחקי הישרדות, אבל לרובם יש עקומת למידה הרבה יותר מדי גבוהה. אז נגיד, שיחקתי בעבר בקונן אקזיילס, קונן אקזיילס לא אומר לך שום דבר מה לעשות, ואפילו להילחם בתנין הכי חלש במשחק זה סיפור, כן? ואם אתה מת בקונן אקזיילס, אז אתה מאבד את כל הדברים שלך, ובקיצור, מסובך. ואז יש לך את טרריה לצורך העניין, אם לא הייתי רואה מאות שעות של טרריה ביוטיוב, בחיים לא הייתי מתקדם כל כך במשחק הזה, כן? אז טרריה זה משחק מדהים, אבל לא, גם הוא, לא, משחקי הישרדות באופן כללי לא מסבירים לך מה לעשות. שראודד נותן לך קווסטליין.
מדמד.
והייתי יכול לעצור פה ולהגיד, זהו, נותן לך קווסטליין, הוא מסביר לך מה לעשות.
אני כל כך, יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, אני כל כך מתחבר לזה, אני אתן לך רגע קישור למקודם, ב-Lies of P, אם יש לך איזה קווסט שאתה לוקח ממישהו ויש לך משהו לתת למישהו, הוא מראה לך לאן צריך ללכת כדי לתת את זה, ואני כמעט בכיתי באותו שראיתי את זה. תגיד, איך אתה משווה אותו לבלהיים את Unshrouded?
אני אגיד לך את הדבר, כולם משווים אותו לבלהיים, אני אגיד לך את הסיבה העיקרית שבה Unshrouded טוב יותר, יש לו גרפיקה, נקודה.
אוקיי.
הוא נראה טוב.
אני, יש לי 4 שעות בבלהיים, שבמהלך כל 4 שעות האלה, אני בניתי שני בתים וחיפשתי מכנסיים. אני לא מבין מה כיף.
אני נורא, שוב, אפרופו משחקים שרציתי לאהוב, נורא רציתי לאהוב את בלהיים, כי הוא כזה, אוקיי, משחק הישרדות באווירה ויקינגית וזה, אבל הוא מכוער, לא יודע למה. כאילו, בבירור היה לכם את המשאבים לעשות אותו יפה, ובחרתם לעשות אותו ווקסל ארט מגעיל. לא יודע למה ההחלטה הזאת. קיצור, Unshrouded, אז כאמור, יש questline, הוא leaning into להיות משחק עולם פתוח, בסגנון יוביסופטי, כלומר, יש לך מפה, על המפה הזאת יש סימני שאלה, שאתה מגלה דרך דברים שאתה קורא, זה די מגניב, אתה מוצא כל מיני ספרים, okay. ואתה קורא, אתה קורא סיפורים של אנשים, זה כמו הרבה משחקי הישרדות, זה כזה, זה פנטזיה פוסט-אפוקליפטית, okay. אז כאילו, הייתה ציוויליזציה התרסקה, הם שמו אנשים בתוך וולטס, ועכשיו אתה מתור, זה תכלס, זה פולאוט, אבל פנטזיה. אז אתה מתעורר וזה, אז יש כל מיני דברים, אתה מוצא כל מיני מסמכים שאנשים כתבו, שמכוונים אותך למקומות אחרים, מאוד נחמד, יש אפילו מגדלים, שאם אתה מגיע לראש המגדל, זה חושף לך דברים חדשים באזור, ממש יוביסופטי, רק שהספין על המגדלים האלה, זה environment puzzle להגיע למעלה. זה נורא נחמד, כאילו אתה צריך למצוא את הכפתורים המתאימים, יש קצת פלטפורמינג, מאוד נחמד. אז זה מאוד lean into open world action adventure, גם מערכת הקרב מאוד דינמית ומגניבה, יש, הייתי אומר שהיא סקיירימית, אבל כאילו זה, ברירת מחדל זה בגוף שלישי, לא בדקתי, אפשר לעשות בגוף ראשון, אתה יכול לעשות דודג' רול, ואתה יכול לעשות פרי, ויש גם וואנס וסטאפס עם, עם נשקים, קסמים וכאלה, מאוד נחמד. יש שני דברים שהופכים אותו לייחוד, מלבד העובדה שיש לו קווסט ליין, והוא נראה טוב, יש שני דברים שהופכים אותו לייחודי בז'אנר, אחד זה מה שנותן לו את השם, ה-Enshrouded, שזה, יש אזורים שהם בתחת הרפילים, שזה הקורפשן של המשחק הזה, ואם אתה נכנס אליהם, יש לך טיימר, אתה לא יכול לשרוד בהם מעבר לכמה דקות. אז אתה צריך להיכנס, לעשות מה שרצית, לעבור לצד השני, או לאסוף משאבים, ולצאת. אתה גם לא יכול לעשות fast travel מתוכם. אז זה לא שאם הגעת עמוק פנימה, אתה יכול לעשות fast travel ולצאת מהר, אתה חייב למצוא את היציאה, אחרת אתה תמות. אז זה אחד הדברים שהופכים את זה למעניין, ויש ב-Enshrouded areas, אזורים שנקראים Elixir Wells, שיש שם או Combat Challenges, או מיני-בוסים, Guardians וכאלה, ואז אתה מתאר את ה-Well, ואתה מתאר חלק מהאזור של, של השראוד, ומקבל בונוסים מזה. אז זה אחד. והשני זה שיש full deformity לאדמה, כמו No Man's Sky. נגיד, ב-No Man's Sky אתה יכול לחפור לתוך הכוכב איך שאתה רוצה בעיקרון, ולהוציא מזה משאבים, אתה יכול לעשות פה אותו דבר. אתה לוקח את המקוש שלך ומתחיל לחפור לתוך האדמה, ואתה חופר כמה שאתה רוצה לתוך האדמה. עכשיו, זה לא קבוע. השרת מתאפס אחרי כמה שעות, או כשאתה יוצא מהמשחק ומתחיל אותו מחדש. המקומות היחידים שזה נשאר קבוע, כמו בהרבה משחקי הישרדות, זה באזור של הבסיס שלך. כמו שוב, משחקי הישרדות בדרך כלל מגבילים את האזור שאתה יכול לבנות בו, כדי שלא תבנה בכל מקום בעולם, כי זה מפר לחלוטין את האיזון של המשחק. זה לא נכון אגב ל-No Man's Sky, ב-No Man's Sky אתה יכול לבנות איפה שאתה רוצה, גם במיינקראפט נגיד, אבל ברוב המשחקים מהז'אנר של Enshrouded, Valheim, לא זוכר, Flame, קיצור, יש איזה 80 משחקים, ARK, יש אזור מסוים שאתה בונה בו, ובאזור הזה, האזור הזה נשאר פרסיסטנט את השינויים שאתה עושה בעולם, ושאר האזורים הם לא. אז גם במשחק הזה, בשאר האזורים, למשל, כל אויבים עושים ריספון אחרי כמה שעות. אפילו תיבות שמצאת עושות ריספון, ואתה יכול שוב פעם להוציא מהם דברים, וכאלה, כל המשאבים עושים ריספון, וכן הלאה. אז, אבל מה שנחמד בטוטל דיפורמטי עם המקוש, זה שיש מקומות שאתה יכול, שאתה לא אמור להיכנס אליהם, אבל אתה יכול לחפור את דרכך אליהם, שזה נראה נחמד. עשיתי את זה כמה פעמים. בעיקרון, יש לך גרפלין הוק, אז יש איזשהו מקום שאתה יכול מאוד בקלות לטפס אליו, אם יש לך את הגרפלין הוק, אבל לא היה לי עדיין את הגרפלין הוק, אז עשיתי לעצמי מדרגות עם המקוש. חפרתי בער והגעתי למעלה.
יש לזה סוף, כאילו יש לזה איזה, כאילו יש קווסטליין, אבל יש לזה גם סוף איכשהו, זה, כאילו אתה יכול להגיע...
אני לא יודע כמה תוכן יש כרגע, המשחק ב-Early Access, אז אני לא יודע כמה תוכן יש בו כרגע, סביר להניח שכשהוא יצא יהיה איזשהו סוף לעלילה, אני מניח ש... אתה מתאר את כל האליקסיר ווילס, ואתה הורג את ה... אני יודע לפחות על מיין בוס אחד, כי המרכז של הבסיס שלך זה הפלאם אולטר, ויש לו טירס. ובשביל להגיע לטיר 3, אתה צריך טרופי שהוא הראש של הבוסית של אחת הפאקשנס. אז שאני לא יודע איפה היא נמצאת, כאילו, אני לא קרוב אפילו לגלות איפה היא. אבל... מזה אני מסיק שיש בוסים שהם מנהיגי הפאקשנס של כל מיני דברים שאתה מוצא. בדומה לטרריה דווקא, אתה מוצא NPCs במפה, הם גם אנשים בוולטס כמוך, אתה מוצא את הוולטס שלהם ומשחרר אותם, ואז אתה מזמין אותם לבסיס שלך, והם פותחים לך אפשרויות חדשות. אז נגיד, אתה מוצא את הבלאקסמית כדי לעשות דברים שבלאקסמית עושה, אתה מוצא את ההנטר, את האלכימיסט שנותן לך דברים של מג'יק, ואז אתה מוצא פארמר שנותן לך דברים של פארמינג. אפשר לעשות פארמינג במשחק. אז כרגע ב-Early Access יש 5 NPCs כאלה, שאת האחרון שלהם עוד אני לא מצאתי, זה הקרפנטר. אני לא יודע אם יהיו עוד בעתיד, אין לי מושג מה התוכניות של החברה האלה, אבל אני שיחקתי במשחק כבר 12 שעות, אני רוצה להגיד. אני מניח שיש עוד כמה עשרות שעות של תוכן בו, בשלב הזה. כרגע שיחקתי רק סולו, אבל יהודה קנה אותו, ואנחנו נשחק מתישהו בימים הקרובים ביחד. הוא תומך בעד 16 שחקנים, בבת אחת, שזה די נחמד למשחק הישרדות כזה. וזהו, בניגוד לפרינס אוף פרשיה, יש לי רק דברים טובים להגיד עליו, הוא גם לא יקר, המחיר המנה שלו זה 30 דולר, ואפשר למצוא אותו עכשיו בכמה דולרים פחות להשקה, הוא רק בסטים, וזהו, אני ממליץ בעיקרון לחובבי, כאילו, גם לחובבי הז'אנר, וגם למי שפחות חובב הז'אנר, אבל כן חובב Open World Action Adventure.
כן, האמת שזה, יש לזה וייב, אני עכשיו פשוט, אני רואה וידאו שזה תוך כדי שאנחנו מדברים, קודם כל יש לזה וייב בגרפיקה של פיניקס רייזינג,
כן,
כל הדברים,
כן,
עוד
כן,
יוביסופטי
כן.
כמו שאמרת.
מאוד.
הדבר היחיד שקצת עושה לי קווץ', ואני יודע שזה לא ביג דיל, ואתה תגיד לי שזה לא ביג דיל, זה שהכלי נשק נשברים בסוף.
אז הם לא.
הם לא?
אם לא השתמשת בכלי נשק עד לגמרי שנגמר לו האדום, תשאיר לו טיפה אדום, אתה חוזר ל-workbench שלך והכל מתוקן אוטומטי.
אוקיי,
בלי משאבים.
אני חושב...
זה אחד הפיצ'רים הכי טובים של המשחק הזה.
לא, אתה מתחיל לדחוף אותי לכיוון הזה, כי זה נחמד, זה כאילו, זה מזכיר את... אני חושב ש... אני רואה את ההקבלה לסקיירים בזה שאתה כאילו בונה את הסיפור שלך בתוך הדבר הזה.
זהו, אז יש דורביליטי לכלים, אבל הם מתוקנים אוטומטית שאתה חוזר לבסיס שלך ב-workbench. אין דורביליטי לשריונות או משהו. יש סקיל טרי, ואפשר לעשות מאוד בקלות ריספק, ואפילו זה חכם לעשות ריספק לפי אם אתה מוצא כלי נשק מיוחדים. אז הייתי בספק של וויזרד עם להשתמש בוואנז, כי היה לי וואנד חזק, ואז מצאתי one-handed בלייד לג'נדרי. אז שיניתי את כל הספק שלי ל-one-handed weapons. ועד שאני אמצא כאילו משהו חזק יותר. וזה נורא נחמד. זהו, כאילו, יש לי רק דברים טובים להגיד למשחק הזה. בכנות ש... יש לו אחלה אופטימיזציה, הוא רץ אצלי כמעט כל הזמן ב-60 חלק. אפילו שאתה מסתכל ממקום גבוה וה-draw distance הוא עצום, אני אמרתי, עשיתי איזה סטרים שלשום, עשיתי איזה שעתיים עם יהודה ויוני בצ'אט, עשיתי איזה סטרים, יש מקום שאמרתי כאילו, יש יותר מדי draw distance, זה, כאילו הם היו יכולים להסתיר חלק מהדברים שזה נראה קצת יותר טוב. זהו, ה-UI עשוי טוב, הבנייה הכיפית, יש לי עוד מלא דברים להגיד על המשחק, הוא פשוט, והוא לא יקר.
בסדר, בסדר.
יאללה, עומר, תקנה ותבוא ותשחק איתנו. תשחק בשבת שלנו.
זהו, צריך לעשות... טוב, אני אבריך לך, אחר כך עושים את זה. קודם כל, אני רואה שב... כי אני כנראה אקנה את זה בשביל הסטים דק, שזה נראה לי אחלה דבר לעשות הנדהלד. נראה שהפרפורמנס לא רע, ואני חושב שזה אפילו בג'יפורס נאו, אז בכלל אני יכול גם ליהנות משני העולמות האלה. זה נשמע מפתה, נשמע, אם את זה יצליח, זה יהיה המשחק survival crafting הראשון שנחמד לי מאז, אני יודע, Don't Starve אולי. אז יש, כן, זה גם ב-GeForce Now אפילו. טוב, אני מעוניין. זה גם יעשה לי הפסקה מדארק סולס קצת.
כן, הדבר היחיד שאני לא יודע זה איך...
רגע, אפשר לשחק בו גם אופליין?
כן, אני שוב, אני משחק... לא, אני שיחקתי סולו כשלא היה לי אינטרנט. אז לחלוטין אפשר לעשות באופליין.
נהדר.
כי אני אגיד לך, אני לא... היה לנו ניתוק באינטרנט שלשום, ביום, כן, שלשום יום שני, כששיחקתי, ואז שחזר האינטרנט, קפצו לי achievements, כי המשחק התחבר חזרה לסטים, וחישב מחדש את ה-achievements שאני אמור לקבל.
אוקיי, אני מבין מה אני צריך לעשות. אל תסיי נו מור.
סבבה.
אני הולך עד היום בערב אני אכתוב עצים. או מה שלא עושים במשחקים.
זהו, אני לא באמת יודע איך תצטרף אליי וליודה, כי בשעות שאנחנו שחק אתה תהיה בעבודה או משהו, אבל נראה.
אני אפשוט לכם על הבסיס, קח את כל האבנים או מה שלא אוספים במשחקים האלה.
מגניב. טוב, אני אדלג על משחק הלוח שעשיתי, ואני אדבר עליו בפעם הבאה, כי כבר עברנו שעה ועשרה וזה. אז עומר, ציפיות לעתיד, אתה עושה חגל שחרתי.
כן, אני אפילו, כנראה שהציפיות לעתיד שלי היו הרחבה של אלדן רינג, בהתאם לתמה של משחקי דארק סוז למיניהם וסוגיהם, אבל כנראה שאני אשחק אנשראודד.
רגע, מה, יצא הרחבה?
לא, אבל הטיזרים כבר יוצאים המון זמן.
כן.
אז בקרוב, אני מניח, ואני מקווה שאולי ב-Q1, אני יודע, עד סוף מרץ.
Something Elden Tree או משהו כזה.
כן, Shadow of the Elden Tree. לא יודע, אני רק צריך עוד תוכן. תן לי עוד Souls משחקים לחיים שלי.
זהו, הדבר היחיד שאני יכול להגיד שאולי אעשה זה לנסות את Palworld. שוב, לא בגלל שבאמ... אני חושב שדיברתי הרבה על כמה שמעצבנים אותי, אבל הוא בגיימפס והוא חינם, ואולי אני אנסה אותו רק בשביל לעשות וי על עוד משחק ששיחקתי ב-2024, כי זה כזה, וואלה, בינואר כבר שיחקתי שני משחקים חדשים שיצאו השנה, זה יחסית נדיר. אז אני שמח, אני יודע שמחר זה פברואר, אבל... אז כאילו הוא בגיימפס וזה, אז אולי אני אתקין אותו, ראיתי אותו...
אם התקנת היום, זה נחשב ינואר.
לא, לא אכפת לי כאילו אם זה ינואר או לא, אני פשוט אומר, יש משחק חדש שיצא השנה והוא נמצא בגיימפס בחינם, אז I can try it. ראיתי את Day 9 משחק בו קצת, אמרתי את זה בעבר, לצפות ב-Day 9 משחק בדברים זה תענוג, כי הוא עושה לה הכל ניתוח של הדברים, אז זה מגניב. זה עשה לי טיפה חשק לנסות אותו, אבל נראה, לא יודע. נראה, יכול להיות שאני אנסה זה, אני כמובן אמשיך שחק את שראודד, אני לא אחזור לנסיך הפרסי, אני די בטוח. ויוצא, אני לא יודע אם השבוע או שבוע אחרי זה, פרסונה 3 רילוד, בשני לשני, כן, עוד יום, ביום שישי הזה, פרסונה 3 רילוד.
היי!
כן, אז זה מה שאני מצפה לו. פרסונה 3 רילוד.
מעניין איך יהיה 2024 מבחינת משחקים, אחרי ש-2023 היה כל מה שטוב ביחד.
תאזין לפרק שלנו של סיכום השנה ותקשיב למה שאמרתי.
אוקיי, זה, רגע, תן לי את ה-TLDR, זה נחמד או שאני צריך לשחק דארק סולס כל החיים שלי?
בעיקרון אמרתי שב-2023 יצאו מלא משחקים בפרופיל גבוה שהיו בינוניים לחלוטין.
אוקיי. אני עוד... הפרק הזה כבר ברשימת ההזנה שלי. אני מוכרח לציין שרכשתי Enshrouded, כי זה מה שאתה עושה לי כשאני בתוכנית.
זה התפקיד שלי בחיים, לגרום לך להוציא
כסף. זה הרבה יותר קל ממה שהרבה אנשים אחרים מצליחים, אז כן. אוקיי, טוב, אני אלך מיד להתקין אותו, ואז נראה מה קורה. נראה איך הוא בסטים דק.
נהדר. טוב, זה היה שורפים משחקים, פרק 18.08, טוב שהתחלנו מוקדם כי לקח לנו הרבה זמן. זה הכל הפעם, את כל הפרקים אפשר לצאת באתר iisen.me, ועד הפעם הבאה. להתראות!
להתראות!